כל העניין של שישה ושבעה אפשר להבין אותו בכמה דרכים, בכמה בחינות. אולי הדבר הכי פשוט, אני חוזר אולי על עניין של מעשה בראשית. יש במעשה בראשית, יש לכם סיפור כזה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והמצב של העולם בהתחלה הוא מוגדר בפסוק כמצב של תוהו ובוהו, כן? יש אחר כך, זה מיד בבת אחת, ברגע של הבריאה. אז אולי אנחנו נחכה קצת. תחילי מקום ההולך. תחילי מקום ההולך. כן, אבל זה לא אוהל. איך אפשר להחיל? טוב, השאלה היא מה העניין של שישה ושבעה פה בפרק שלמדנו כבר. אז זה דברים שלמדנו פעם, אבל אני חוזר כדי לברר את זה לכם. טוב. אז מה אומר הפסוק הראשון של מעשה בראשית? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. התוצאה של הבריאה שהיא אין לה זמן. הזמן של הבריאה זה לא זמן. זה הרגע הראשון. הכל נברא בבת אחת. בראשית, בבחינת בריאה, כן? אחר כך אני אסביר. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ביתר דיוק צריך להבין את המילה את שיש בפסוק. אנחנו מתרגמים כאילו כתוב בראשית ברא אלוקים שמיים וארץ. אבל כתוב אחרת. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. לפי המפרשים, בפרט הרמב"ן, הרמב"ן מסביר את זה. את מורה על עצם הדבר. החומר הראשון של הדבר. כן? זה הבריאה. אז התוצאה של זה, זה תוהו ובוהו. ומיד, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אז פה מתחיל העניין של ששת ימי המעשה. שלמעשה הם ששת ימי היצירה. הקדוש ברוך הוא בנה, יצר, עשה, תיקן את התוהו ובוהו הזה במשך שישה ימים. כן? זה ששת, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. לא כתוב כי בששת ימים. אלא כי ששת ימים. השמיים ואת הארץ, שהפסוק הראשון רומז עליהם בראשית ברא אלוקים, מה שעתיד להיות שמיים, ומה שעתיד להיות ארץ, את השמיים. העת של השמיים, והעת של הארץ, מאלף עד תיו. כן? אז כל זה היה במצב של תוהו ובוהו. מיד. למשל, יש לכם מדרש שאומר ש... דרך אותיות של האלפאבטה נברא הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ. אבל כל מכלול האותיות היו בעין גוביה. במצב של תוהו ובוהו צריך לייצר את המילים, לצייר את הצורות. תפסתם את העניין, כן? אז יש לנו שלבים של ששת הימים. טוב, מה כתוב בכל יום ויום? כמעט אותו פסוק שבא כפזמון, כן? שחוזר עליו, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, יום שלישי, יום רביעי, חמישי, יום השישי. המצב של העולם בששת ימי המעשה, אנחנו לא יודעים אותו, אנחנו לא יכולים להבין אותו, מכיוון שלא היה אדם עוד, כן? ואדם עין לעבוד את האדם, כן? אז, בסוף התהליך הזה, של ששת ימי המעשה, ולמיתו של דבר ביום השישי נברא האדם, כן? ומיד כשנברא האדם, מה כתוב? עניין של השבת, כן? כי בו שבת אל מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. וזה היום השביעי שמתחיל. אבל עוד לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום שביעי. תפסתם את העניין? כן, יש לכם מקור לזה, לנושא הזה, בברכי דרבי אליעזר. כי ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי לא כתוב. לכן, זה כאילו אנחנו נמצאים באותו יום השביעי שמתחיל באדם הראשון. תפסתם את העניין? כן? לא, עוד לא. אני חוזר. מה?
לא תפסתי מה זה מרמז.
מה זה?
מה זה מרמז? מה זה אומר לנו?
מה זה אומר לנו? כן, זה אני אסביר.
שכמובן, עדיין ביום השביעי.
כאילו, לא כתוב הערב והיא בוקר יום השביעי. אני...
מתי זה כתוב?
מה? טוב, כל יום ויום יש לו הפרויקט שלו, היעד שלו. מה כתוב ביום ראשון? יהיו, ויהיו. אז, מכיוון שהיה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, אז הפעולה של היום הראשון נגמרה, ואז כתוב, וירא אלוקים כי טוב, והיה אלה ויבואו, יום אחד, כן? וכן ליום השני, ליום השלישי, וכן הלאה, כן? תופסים את זה. אז מה כתוב גבי היום השביעי? כל זה כאילו, כן? אם אני רוצה לתרגם את הצו של הבורא ליום השביעי, זאת אומרת להיסטוריה של האדם, מאדם הראשון עד ביד המשיח, יש כתוב מפורש. קדושים תהיו כי קדושה, כן? אבל עוד לא נגמר. כשכל התהליך של הקדושה תיגמר, שהתיקון של הקדושה תיגמר בעולם, אז יהיה כתוב, אבל זה רק מדרש, כן? יהיה כתוב, והיו קדושים, ויהיו קדושים, ויראה לב, ויהי בוקר, יום השביעי. אז נעבור ליום השמיני, כן? מה?
מה זה ההיסטוריה של הקדושה?
לא. ההיסטוריה זה היסטוריה של העולם. לפי התורה, היעד של כל ההיסטוריה של העולם האדם, זה להיות קדוש, קדושים תהיו. אז אנחנו בתהליך של תיקון הקדושה. זה המשמעות של ההיסטוריה לפי התורה, להגיע לקדושה, כן? אז עוד לא יגע. טוב, אז המדרגה השביעית, זה המדרגה של הקדוש ברוך. תפסתם את העניין? קצת יותר.
מה זה מדרגה של
הקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, הקדוש הבורא מתגלה לעולם בפעולה של היום הראשון באיזה מדרגה? של היום השני באיזה מדרגה? של היום השביעי הוא מתגלה בשמו של הקדוש ברוך הוא. כי היעד של העולם זה להגיע למדרגה השביעית, לפי המושגים של המדרש הזה, שהיא הקדושה, כנפיים של הקדוש ברוך הוא. הנושא של הפרק שלנו, לפי הנושא הזה של ההסבר של המהר"ל, היא הסולם להגיע לקדושה, זה קודם כל החסידות. זאת אומרת, זה הגמילות חסדים, כן? אני לא מתכוון לחסידות זה או אחרת שתנועות החסידות, אלא למידת החסד. זהו שזה, כן? ואולי אני אחזור על המושג הזה של הקדוש ברוך הוא, כן? מה אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים הקדוש ברוך? אנחנו אומרים כי הקדוש הוא הברוך, הקדוש הוא הברוך. אבל שני המושגים האלו, הקדוש והברוך, הם שני הפכים, כן? קדוש זה רחוק מאוד, ברוך זה קרוב, כן? כשאני מרגיש בקרבה של הבורא שהוא קרוב, אני מרגיש את זה דרך הברכה. הברכה הוא הסימן שיש קירוב בין הבורא והבריאה. יש ברכה בעולם. זה הסימן שהוא קרוב מאוד. כן? אבל הקדושה זה היעד שאני עוד רחוק מלהגיע למה שאנחנו קוראים את המיתוף של הקדושה נבדלת מכל החומריות של העולם. אז הקדוש ברוך הוא זה ההגדרה שלו. הוא קדוש. אבל בבת אחת הוא ברור. כן? היעד של האדם זה בצלמו, כן? זה בקטגוריה של, במידה של בצלמו, כימודו בצלמו. זה, הקדוש ברוך הוא נתן את הברכה לאדם. אם אפשר להסביר את זה ככה, שמו של האדם במקביל הוא הברוך, קדוש יהיה. האדם הוא ברוך. באיזה מובן? הוא קיבל את הברכה מהבורא. אבל היעד שלו זה להיות קדוש. ואתם תראו בכל הסיפור של של החומש, של כל התנך כולו, כן? איפה מוצאים קדושה, אז יש ברכה. איפה מוצאים את הברכה, אז יש קדושה. כן? הקדושה מביאה אותנו מלמטה למעלה. הברכה מביאה הקדוש ברוך הוא מלמעלה למטה. הברכה זה מלמעלה למטה. הקדושה זה מלמטה למעלה. אז אנחנו מקבלים את הברכה, והיעד הוא הקדושה. מי שהוא מסוגל לקדושה, אז הוא מקבל את הברכה. כדי לתת לו ברכות כדי שיגיע לקדושה. כל יותר שהוא קדוש, הוא מקבל ברכות. לכן זהו השביל של הברית. מחפשים מי הוא הברוך, אז דרכו עוברת הברית. אברהם הוא הברוך, ברית עם אברהם. יצחק הוא הברוך, ברית עם יצחק. וזה ממשיך הלאה עם מי שהוא כלי לברכה. אז התנאי זה הקדושה. אז יותר ויותר, יותר מצוות ויותר תורה. עד שמגיעים ליציאת מצרים, עם שלם, מעמד הר סיני, מהו כל התורה כולה, מהי כל התורה כולה בפסוק אחד, קדושים תהיו כי קדוש אני. אין לו יותר מה להגיד. וכל התורה כולה איך להיות קדוש. לכן אנחנו מברכים על כל מצווה ומצווה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. היעד של המצוות זה להגיע לקדושה. זהו. אז הנה, היעד של היום השביעי במושגים האלו זה הקדושה. כן. לכן הוא מגדיר את זה, כי זהו המדרגה של הקדוש ברוך.
הקדושה שנועדת לנו היא לא
באותה
דרגה של
הקדושה
של הקדוש ברוך הוא.
ברור, ככה מדרש מסביר קדושי. כי קדוש אני, שמה תאמרו באותה קדושה, קדושתי למעלה מקדושתו. זה מה שמסביר הספר. מכל מקום, קדושתו למעלה מקדושתנו. כן, אבל ההסבר הוא ככה. כמו שהוא קדוש בתור אל, אנחנו צריכים להיות קדושים בתור אדם. הוא האל הקדוש. אנחנו צריכים להיות האדם הקדוש.
מה זה קדושה?
מה זה קדושה? זה אפשר ללמוד. תפתח את השולחן ההוא. מה זה קדושה? זה נושא אחר. כן. אבל זהו הכיוון. רק רציתי להסביר את השאלה שלו. כן. וזה סוד השבת. כן. זה סוד השבת. קודם כל, להיות קדוש זה להיות נבדל מכל, מהטומאה, כן? ואז יש התנהגות של הקדושה. התורה ניתנה ביעד הזה של קדושים תהיו כי קדוש אני. כן? ויש על המושג הזה, קדושתי למעלה מקדושתכם, יש איזה חידוש יפה במדרש. מסביר את זה ככה. כל יותר, כל עוד אתם קדושים, אז קדושתי היא יותר למעלה, כן? צריך לשמוע את זה ככה, קדושתי למעלה זה בא מקדושתכם. אם אתם יותר קדושים, אז אני קצת יותר קדוש למעלה, כן? הפשט אומר, קדושתי למעלה מקדושתכם. צריך לשמוע את זה ככה, קדושתי למעלה מקדושתכם. זה בא מקדושתכם, כן? תפסתם את הדברים. ראיתם דוגמה אחרת
להיות.
מה?
זה התלות של נתן באדם.
זה עניין של קידוש השם.
זהו.
להגיע את כבוד השם בעולם.
זאת אומרת, ההתגלות קדושת השם היא יותר גדולה על ידי יותר קדושים. כן. אז תהיו יותר קדושים כדי שאני אתגלה כיותר קדוש.
גילוי. בגילוי.
ברור. אולי אני אסביר עוד משנה אחרת באותו כיוון. אתם יודעים את המשנה בפרקי אבות. דע מה למעלה ממך. זהו. זה אותו רגע. דע מה למעלה ממך. אתה הגורם. זה בא ממך. זה קצת פסטי מאוד. כל המקורות הם במדרש. וגם יהיו. כן, כן.
נביא כאן פסוק. מה יקר חסדך אלוקים? מה יקר אלוקים חסדך ובני אדם יצא לתקר ביתוסיים?
אז זה סימן ש...
איך מדובר פה על אנשים שגומלים חסדו? כשהם יצא לתקר ביתוסיים. הביא את הפסוק לדוגמה שמי שגומל חסדים עושה בכנפי השכינה.
אתה שואל על המשמעות של הפסוק.
איך הוא לומד מהפסוק?
המשמע, כן. רק נזכיר לי איפה הפסוק. כן, מה יקר אלוקים חסדך ובני אדם בצל כנפיך יחסיות. טוב, המשמעותי, פשוט אמרתי, הוא הסביר את זה. מי הם הבני אדם שיש להם הסגולה והזכות להיות חסים תחת בצל כנפיו? הם שמתנהגים מבחינת החסד. מה יקר אלוקים? חסדך. זה הכלל שראינו מהתחלת הפרקים האלה, כן? הקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם מבחינת מידה כנגד מידה. עם חסיד חסד. כן? מי שמתנהג במידת החסד, אז הקדוש ברוך הוא מתנהג אצלו מבחינת החסד. אז מהו השכר שאלו שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתם במידת החסד, חסדך, השכר זה להיות בצל כנפיך של הקדוש ברוך הוא. את זה ראינו בסוף הדף הקודם, כן? וגם כן יש המשך פה. זאת אומרת, מי שמתנהג, סליחה? לא, לא, לא. מי שמתנהג בחסד הוא דומה לבורא. הוא ממשיך חסד מלמעלה. כי זוהי הגדרה של הבורא. הוא מיד נחזור בהמשך הלימוד. מה זה להיות בורא? זה לתת, לתת, להשפיע. בלי שום עניין של מידת הדין. כן? אם אני זוכה, אם אני לא זוכה, זה אותו דבר, אני מקבל, כן? זה מידת הבורא. זה מידתו של אלוקי אברהם. ואיך אברהם הרגיש בבורא, בתור מידת החסד. אצל יצחק זה כבר ההפך. יצחק הרגיש ביחס שלו אל הבורא דרך מידת הדין. לכן אלוקי יצחק נקרא פחד יצחק, כן? אתם מבינים את ההפך. הוא המהר"ל שם את הדגש על החשיבות של מידת החסד על כל שאר המידות. מכיוון שזה ראשית הבניין, עולם חסד יבנה. יש סדר עדיפויות של המידות. חסד זה לא מספיק כדי לבסס את העולם. על שלושה דברים העולם עומד, כן? על שלושה דברים העולם קיים. אבל זוהי המידה הראשונית, הראשונה והראשונית. חסד לא מספיק, כן? אבל בלי חסד תחילה, כל שאר המידות אל מידות של השכח. אבל באמת, למשל, עשיו תפס במידת הדין. אז מכיוון שלא היה לו מידת החסד, המידת הדין שלו התמאה. כן? זה מלכות הרשעה, כן? שמבוססת על מידת הדין בלי חסד. מה ההבדל בין עשיו ובין דוד המלך? מלכות עשיו ומלכות דוד המלך. עשיו נקרא אדמוני, מידת הדין, כן? גם דוד נקרא אדמוני, אבל דוד עם יפה העיניי. היה לו חסד בעיניי. תפסתם את ההבדל, זה הבדל עצום. אם אפשר לומר את זה ככה, יש לך את זה אולי בעל התורים על ספר בראשית. יש איזה רמז שם נפלא מאוד.
זה עניין של עין רעה, כלומר עין רעה זה מבטא את ה...
את חוסר החסד.
חוסר חסד. ועין טובה, כמו שדוד יפה עיניים מבטא את ה...
מכיוון שהוא היה מסוגל להיות חסיד, כלומר חסדים, אז נתנו לו את המלוכה. ואם לא כן, אם נותנים את המלוכה למי שמסוגל רק למידת הדין בלי מידת החסד, זה אישות גמורה. דרך מידת הדין אפשר להרוג את כל העולם כולו, לחרב את כל העולם כולו, אם אין קודם כל מידת החסד. לכן הסדר הוא סדר של האבות, אברהם, אחר כך יצחק. וזה לא מספיק, כן? צריך שיצחק יהיה ממש בנו של אברהם, וזה נקרא יעקב. תפסתם את העניין. ויודעים את זה לפי ההסברים של המקובלים. אברהם זה בימין, מידת החסד, כולה, כן? יצחק זה בשמאל, מידת הדין, חומרה. יעקב באמצע, אבל קצת מתה כלפי חסד. תפסתם את התשובות. יש קצת יותר חסד מדין ברחמים. וזהו האמת. זה מידת האמת. אבל ההגדרה של החסד במושג הזה של חסדי הבורא היא המידה הראשונה. כן? חינם. אז מי שמתנהג ככה הוא משותף, הוא שותף לבורא. תפסתם את העניין. כן. מה?
באמת מוקדת, נכון להרוס,
כן.
שהשיטה של המדמיקות, שהוא דווקא הוא להבין את האמת.
אבל צריך להבין את זה, שהאמת הזו של השיטה של הרבי מקוצק, זה ספק אם זה האמת של המושגים שלנו. אצלו זה מידת הדין, זה לא מידת האמת. כן. הוא מדבר על מידת הדין, אומר מידת האמת, אבל זה הדין. כן? אתה לא, לא מקבל את זה.
איך שואלתי,
אבל באמת שהיא מבדים, באמת שהיא... זאת אומרת, האמת האמיתית, אם אפשר לומר ככה, כן? היא איכות כל המידות כולם. אין אמת אלא אחד, ובאחד הזה יש כל המידות. אמת שהיא רק המידת הדין, אז חסר לה שאר המידות, היא לא אמיתית. כן? המחלוקת שיש כבר במקורות זה בין חסד והדין. אין מחלוקת בין חסד ואמת. כי האמת האמיתית היא גם כן כוללת את החסד. כן? לכן, למה אני אומר את זה ככה? אולי קראתם מה שהאחרונים כתבו על הרבי מקוצק. אולי הרב, הוא היה גם כן רב, אשל, כן? שמרתם על... אברהם יצחק אשל, מה
שם
אברהם? מה? אברהם יהושע אשל, לא, לא, אברהם יהושע זה מישהו אחר. מה? בארצות הברית, כן. מה? אברהם יצחק. טוב, משהו. אז הוא מדבר על השיטה של קוצק, נגד השיטה של הבעל שם טוב, אבל במושגים של קירקגר, כן? אתם שמעתם את השם הזה, קירקגר, שהוא פילוסוף דני, שייך למידת הדין, כן? אבל זה לא במקרה. לא, יש אגדה כזו אצל הבריטים, שמעתם אולי אגדה כזו. זה שבט דן, עברה דרך הדניוב, זה דנובר, כן? הגיע לדנמרק, ואחר כך הגיע לאנגליה. שמחתם את זה. אז, לא, המושג שמה הוא ממש מה שאנחנו קוראים את מידת הדין מנותקת ממידת החסד. הוא קורא את זה אמת, אבל זה לא האמת העברית, היהודית, של של התורה שלו. כן, 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 זה אמת שעוד לא מקבלת את מידת החסד, לא הגיעה למדרגה של רחמים, כן.
מה הכוונה של הסדרה שהאם אין בה חסד את המידה של האחיזה?
לא, לא,
מי הגבורה והלאה יש
למידה? יש גם כן חסד של הסדרה אחלה. כל המידות, יש אפשרות שהן גם כן מידות של הסדרה אחלה. יש חסד של הסדרה אחלה, זה חסד של ישמעאל. יש דין של הסקרה אחלה, זה דין של עשר.
מה הכוונה שיש לו מחיזה דווקא מהגבורה והלאה?
מי?
הסקרה אחלה. או שבחסד האלוקי האמיתי, זאת אומרת, כשהוא נתגלה לדי אברהם בחיזה.
מכיוון שלפי הקבלה, העולמות של הסקרה אחלה הם למטה, במקביל הם למטה מהמדרגות של העולמות של הסקרה לקדושה. כן? למשל, עולם הבריאה של הסקרה אחלה היא במדרגה של עולם היצירה של הסקרה לקדושה. הם ולמטה. אבל יש גם כן אחיזה של הסקרה אחלה בחסד. במידתו של אברהם זה ישמעאל. ויש אחיזה של הסקרה אחלה בגבורה זה עשיו. כן. ואין להם אחיזה על האמת האמיתית שהיא מידתו של יעקב. תפרט. תפרט. מכיוון שהסדרה אחלה מתחילה בתוקף הדינים, הדינים, אומרים בערבית, כן? אז, זהו, כן, זה העניין. מה הייתה השאלה האחרונה? השאלה האחרונה, מה הייתה? למה דיברנו על כל זה? רק את כן. מה? ערבי מקוץ, כן. ואני חושב שערבי מקוץ צריך לקרוא אותו כיהודי, לא כמין פילוסוף של מידת הדין השכלית. אז זהו הרמז, זה בסוף פרשת חיי שרה. יש בעל התורים בוכם. זה קריאה שם. סוף. משהו לא בסדר. אז חסר תולדות, אז זה חוזר אחורי.
כן,
החייסר.
זה חוזר
אחורי. זהו. אז הנה, בסופו של נפילת ישמעאל, על פני כל אחיו נפל, כן? ועל התורים אומר, על פני כל אחיו נפל, וסמיך לב ואלה תולדות יצחק. לומר, כשיפול ישמעאל באחרית הימים, אז יצמח בן דוד שהוא מתולדות יצחק. כן. מה הקשר בין בן דוד ותולדות יצחק? בן דוד הוא גם כן מתולדות יעקב, כן? למה, איזה רמז יש פה, כן? זה דבר עמוק מאוד, כן? כששורש מידת הדין זה יצחק. אבל יצחק נותן קודם כל את עשיו, זה מלכות הרשעה, כן? תפסתם את הקבלה שיש במושגים. וצריך תהליך ממושך מאוד, עד שאנחנו מגיעים לבן דוד, שהוא מתולדות יצחק, אבל בסוכה לקדושה. כן? לכן הבן דוד הוא מצאצאי יצחק, אחרי נאמר עקדת יצחק, שצריך לעקוד את מינת הדין כדי להמתיק אותה, למתק אותה. תפשתם את זה? אז אנחנו רואים את סדר הדברים. יש מדרש שאומר שעשיו יצא לתרבות רעה, מתי? באיזה יום? שמת אברהם. זאת אומרת, כל עוד שהיה לו קשר עם מידת החסד של אברהם, לא יצא לתרבות רעה. מיד כשאברהם נסתלק מעולמו של עשיו, אז יצא לתרבות רעה. כן? אז למיתו של דבר, אנחנו רואים את זה גם כן ברמזים של אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. מי? את יעקב. כן? אברהם הוליד עם יצחק. כאילו יעקב הוא בנו אמיתי של אברהם. יעקב הוא אברהם בן יצחק. כן? כל עוד שזה יצחק בן אברהם, זה מידת הדין שיוצאת ממידת החסד. אנחנו מחכים מידת החסד שיוצאת ממידת הדין, זהו יעקב, שהוא אברהם בן יצחק. תפסתם את המהפכה הזו, כן? טוב, אז זה מידת האמת.
מה זה למתק את הדין?
כי הדין לחוד הוא כל כך חזק שהוא יכול להחריב את העולם, כן? זה חורבן העולם. מכיוון שכל תנועה קלה של האדם בעל בחירה עם היצרים שלו, היא יכולה להיות חטא כלפי הדין המוחלט, כן? אז אם יש רק מידת הדין המוחלטת, אז כל העולם יורד לגיהינם מיד. אז צריך למתק את הדין עם מידת החסד, וזה נבחר אחר.
מה
בראשית ברא
אלוקים?
מה?
תחילת הדין.
זהו, זה אותו מדרש, זה אותו כלל, זה העיקר, כן? רצה לברוא העולם על מידת הדין, ראה שלא התקיים, אז תפסתם את העולם. ולכן לא נותנים לדיין להיות דיין, אלא אם כן הוא בטבעו ממידת החסד. זה נרמז בפסוק של ויהי בימי שפוט השופטים. פשט, ויהי בימי שפוט השופטים. אנחנו לא מחכים מהשופטים שישפטו. ויהי בימי שפוט השופטים היה לעבר, חורבן העולם. כן? שופט צריך להצדיק. כך הוא הפסוק. והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע. מה?
אין מרחמים.
אין? מרחמים. כן. כן, ברור. אבל הדין עצמו צריך להיות דין אמת. ולא דין, דין מצד הדין האכזרי. הדין, הדין לבד הוא אכזריות. האמת הוא הדין האמיתי. עד כדי כך שצריך משנה שלמה על זה. על שלושה דברים העולם קיים בסוף הפרק הראשון, על הדין, על האמת ועל המשלום, שנאמר, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. זה הדין האמיתי. משפט. הסוד של המשפט זה החסד שבדין. זה הגדרה של משפט, החסד שבדין.
אז ההכרח של מפת הדין האמיתי, מי מוליד את החסד בעולם?
סליחה, לא תמחתי. האם ההכרח שיהיה הדין בעולם, שכמה שהדין יהיה דין אמת, הוא מוליד את זה שיהיה חסד ודין, הוא מוליד את החסד, או שיש בשיקול כללי שיהיה חסד, ולצורך החסד מולד הדין? זה לא לצורך חסד, זאת אומרת, החסד, מכיוון שהוא חסד אמיתי, מגלה את החוראים שלו, שהוא הדין האמיתי, שהוא הדין המוחלט. אבל הדין הוא בסוד החוראים של החסד. חסד זה הפנים, והחוראים של החסד זה הדין. במושגים אחרים. זאת אומרת, מכיוון שהחסד הוא רציני, החסד הוא אמיתי, אז מביא איתו את מידת הדין. איך נבין את זה? המטרה של הבורא זה לתת. לברור את הזולה. זה חסד גמור, כן? אבל כדי שהמטרה תתקיים באמת, צריך שהנברא יקנה בזכותו את היש שלו, את המציאות שלו. כל עוד שלו קנה בזכותו, אז זה לא, זה, המטרה של המורה לא נגמרה, מכיוון שהמטרה של המורה הייתה רצינית, שאני אהיה באמת, שאני הנברא, הבריאה, אני יהיה לי קיום באמת, ואין לי קיום אם אין לי זכות מצידי, כן? אז כל עוד שלא פדיתי את עצמי, כל עוד שלא שילמתי את פדיון נפש, המטרה של, של החסד של הבורא לא נגמרה. לכן החסד מביא את הדין איתו, ולא בהפך. כן, זה הסדר. ואתם
המציאות שלי, היותי נמצא, זה דבר שאני לא יכול לשלם.
זהו, זה גזירה של הבורא. על כל חכה אתה נולד, כן? מה? כן, כן. החסד הוא מוחלט, וזה מתגלה בסוד האחוריים שהוא מידת הדין, כן? אבל הדין הוא רק הארעי כל משך העולם הזה, זמן העולם הזה. כל עוד שאני נמצא בפרוזדור כדי לקנות פשוטו כמשמעו את זכות הקיום.
גם הזכות הזאת אני לא יכול להיות כאן משימות?
זה מספיק, תפתחו לי כאל שיעור של מחד, זה מספיק, כן? אפילו אם זה, בכל מקום, איזה זכות יש לנו, זה רק סתם סמל של סמל של סמל של זכות. אבל זה מה שקנה הקדוש ברוך הוא בעולם. זה בעינינו, אנחנו יודעים, או לפי השכל, אנחנו יודעים שזה שום דבר. איזה מידות יש לנו, כן? סללים של מידות, כן? אבל גבי כזו ברוך הוא, זה חשוב מאוד. מכיוון שזה מה שאומרת הגמרא. אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא אוצר של יראת שמיים בלבד. למה? מכיוון שכל השאר הוא עשה. יראת שמיים בא מהבריאה, על כל דהו. כל דהו זה אוצר אצלו. זהו. זה הנחלה שלו. ולכן זה חשוב מאוד. החסידים מספרים איזה סיפור ככה. פעם המלך רצה לבקר אצל ידיד שלו באיזה כפר, אז הוא שלח את כל העובדים שלו עם כל המנורות ועם כל הטקסים של המלכים, כן? כשהגיעו לבית של הידיד שלו, המכיר של המלך ראה את כל המנורות בזהב, בכסף, הוא התבייש, הוא הכין איזה שולחן עם כל אשר לו, עם המנורות שלו, של נחושת ושל שערה, והשולחן שלו ראה את כל מה ששלח המלך, אז הוא התבייש ולקח את הכל ושם במטבח. כשהמלך הגיע, אז הוא כעס, הוא אמר, איפה המנורות שהכנת לי? איפה השולחן שהכנת לי? אז הוא המכיר, הוא הסביר לו, כשראיתי איך מתנהגים עם המלך, התביישתי וגנסתי את הכל. אז אמר לו, טיפש, אני צריך לגלות את כבודי כשתדע מי זה המלך, אבל מה שאני רציתי זה המנורות שלך ולא המנורות שלי. זה הסיפור. כן, ויהי רעב הארץ, כן? אז יש כפל לשון פה, ויהי בימי שפוט השופטים. אז ההסבר הוא ככה, השופטים היו ממש שופטים, כן? היו שופטים לפי מידת הדין, כן? אז בא רעב הארץ. זה החטא שלהם. מהשופט אנחנו מבקשים שיהיה רחמן, אף על פי שכתוב שהם מרחמים בדין, כן? ולמשל, כמה סיפורים יש בגמרא, כן? השופט גזר לפי האמת, אתה חייב לשלם לו סכום כזה. אין לך, אני אתן לך, אבל תשלם. זה העניין של השופט האמת, כן? אני אתן לך צדקה, אבל אתה צריך לך.
זה
דבר. מה?
דבר.
כן, כן. עם המלך, כן. הקדוש ברוך הוא יש לו את כל האור הגדול שבעולם. אבל דווקא ההנאה שלו, אם אפשר להשתמד במושג, הנאה, זה האור הקטן של הידיד שלו, של אברהם אוהבי. כן? המנורה הקטנה של הנברא. זה החשק שלו. זה קל להבין את זה. מה? מכיוון שהיה קצת תסכול. כן? לכו לחמו בלחמי. הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים וכן הלאה. זה צריך להבין את זה. זה לצורך גבוה. טוב, אז נחזור קצת למידת החסד.
הרב גם אמר ש...
כן?
שמעת מקודם לגבי האדם שמתנכל לעצמיות שלו ביודעין ובלא יודעין.
אדם ש?
מתנכל לעצמיות שלו ביודעין ובלא יודעין.
כן.
ועושה חסדים בעולם.
ו?
ועושה את החסדים בעולם.
אז?
מה החסדים האלה? מה טבעם של אותם חסדים? כלומר, כמו שאמרת שהחסדים מצד הפנים, לא מצד האחוריים, חסד הפנים. אז אדם שמתנכל לפנימיות שלו ולא לא מבין את הפנימיות שלו, ונוהג ועושה חסדים בעולם, מה טבעם שלו?
זאת אומרת, אף על פי שהוא צריך ללחום על הנגר עצמו,
כן.
מכל מקום הוא מקיים את חסדים,
כן,
כן, את חסדים גמור. ולפי הרמב״ם יותר גדול מהחסידים כולו.
למה?
יש פרק שלם, מכיוון שלפון שערה אגרה, הזכות שלו הוא יותר גדול. מצד אחד, זאת אומרת, פה צריך שוב לחזור להבחנה שאנחנו עושים הרבה. אנחנו מורגלים ויודעים את המושג של צדיק לפי המעשים, אבל יש גם צדיק לפי הזהות. כן? הזהות של החסיד מטבעו היא יותר גדולה מהזהות של הצדיק לפי המעשים. אבל לפי המעשים הם קשרים לגמרי. אף על פי שהוא לחם נגד היצר שלו, כן? הוא מתהווה להפך ועושה את מה שהתורה מבקשת, הוא נקרא צדיק גמור. מבחינת המעש, מבחינת הזהות, החסיד מטבעו הוא יותר גדול. יש מדרגות. זה ישר, צדיק, חסיד, קדוש. זה אותיות איתך, זה מוזיק. אז, אבל מי שנקרא חסיד, זאת אומרת שהוא עצמו רוצה מה שהתורה רוצה, כן? צדיק, אף על פי שהוא לא רוצה, אבל הוא מסכים, הוא משועבד לתורה. המעשים שלו הם מעשים של צדיק. כן? זה כלל.
ישר?
ישר זה, הוא רוצה להתנהג לפי היושר, לפי הישרות, בלי לדעת מהי תורת אותה ישרות. צדיק זה כבר, הוא יודע איך לעשות, זה טוב, זה רר לפי התורה. כן? צדיק זה בקשר לאיזה... מה? קדוש זה יותר למעלה, הוא מתנהג לפי רצון הבורא שמתגלה בתורה, כן? אבל הוא רוצה מה שהקדוש ברוך הוא רצה כשנתן את התורה. קדוש זה יותר פנימי, יותר היום מחסיד, ויותר מקדוש זה מקהלות ריברו שעמך כל מתפעל. זה מדינת ישראל, זה יותר גדול.
זה חסידים אותה עולם.
כן.
החסד שלהם בעולם הוא בדיוק כפי הביטוי אלוקי האמיתי כפי מביאה בגלל, למרות שהם לא יהודים.
לא, אי אפשר למה ככה, מכיוון שזה פועל כוח של יחיד. אבל עם ישראל זה משהו אחר. יש לו כוח של כלל, של אומה שלמה, של כללים. יותר כללי זה יותר קדוש. יותר כללי, פחות בחירה, יותר קדושה. יותר פרטי, יותר בחירה, פחות קדושה.
אבל יש בתור יחיד, יש לו את הכוח.
זאת אומרת, יש מדרגות. זאת אומרת, חסיד של אומות העולם יכול להיות גדול מאוד, אבל באופן אישי פרטי. חסיד של ישראל יש לו את כל הכוח של בשם כל ישראל. פה יש איזה, יש איזה חיה בפני עצמה שנקראת ישראל, בריאה בפני עצמה, שהיא מבחינת כלל. וכל מציאות שהיא מבחינת כלל, היא פי כמה יותר קדושה מכל הגדול היחיד שבעולם. יש יחידים, אבל יש קדושת הכלל. ואצל אומות העולם אין קדושת הכלל. יש להם הכוח של היחיד. כן, זה מורה.
זאת אומרת, אדם יהודי שעושה חסד, אז זה כבר אפילו שמות שעושה דבר במיחיד, יש לדבר את הכוח הכללי.
זהו, זהו. מכל מקום, מי פועל, מי מתנהג בחסידות של כל אחד ואחד מישראל? נשמת עם ישראל פועל. מה, אני רוצה רק לחזור על מה שאני אמרתי, הקיצי תגובה על העניין הזה. וזה בא מההסבר של הרב, ההסברים של הרב. כל מציאות יותר פרטית, יש לה יותר בחירה, אבל פחות קדושה. וכל מציאות שהוא יותר כללי, יש לה פחות בחירה, אבל יותר קדושה. זה כלל שצריך לזכור אותו. לכן, קדושת כלל ישראל היא יותר למעלה מכל קדוש יחיד של העולם. לכן זהו המדרגות, בפי ישרים וכן הלאה, כן? ישר, צדיק, חסיד, קדוש, יותר מזה, עמך בית ישראל.
האם הוא החדות של הקדושה
והחופש? איך?
האם הוא החדות של הקודש והבחירה? כלומר, האם הקודש...
הקודש זה תוצאה של ההצלחה של הבחירה. וזה נגמר. לא, זאת אומרת, זה, מה? זהו, מכיוון שהיא צליחה, כן? השכר של הבחירה זה לאבד אותה. כי הסיכום של הבחירה זה החטא.
השם קדוש,
והשם
ברך קדוש.
כן.
הוא חופשי גמור בעולמות.
כן.
הוא רק משמע מלגד.
מה?
הוא רק מלגד.
תן לי לחשוב קצת, הקדושה זה כבר גילוי, זה כבר גילוי של האינסוף, כן? אז נאמר, הקדושה זה כבר גילוי של הקודש, אז הקדושה הזו היא משועבדת לרצון יותר עליון של הקודש. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא מתנהג לפי התורה, הוא מתנהג לפי רצונו החופשי, אבל כך הוא מתנהג, לפי התורה. הוא לא משעובד לרצון אחר, אלא לרצונו הוא. כן. אז פה זה הנקודה של הייחוד הזה שאתה... אבל זה קשור לנושא יותר רחב וחשוב מאוד, שמטרת הבריאה זה לגלות את הקדושה של האינסוף. כן. הבריאה היא הכלי לגילוי הקדושה. וזה בא מפשט התורה, כן? והתקדש, כן? המטרה של ויברא כדי לקדש. אז הבריאה היא האמצעי, היא התהליך לגילוי הקדושה. כן. מזה בא העניין של הבחירה. טוב, אז אולי הנה... מה? הכלל הזה שמטרת הבריאה זה לגלות את הקדושה של האינסוף. זאת אומרת, יש יעד לבריאה. זה לא בלי סיבה. יש סיבה. כדי שהקדושה תגלה בעולם. במציאות. לפני הבריאה אין מושג של קדושה. אחרי הבריאה בא המושג של קדושה. אז הקדושה זה גילוי מרצון יותר עמוק, יותר תמימויות האלו.
מה הקדושה באה אחרי הבריאה, זה נובעת מסיבה לבריאה.
מה?
אם הקדושה באה לאחר הבריאה, איך היא, מה סיבת הבריאה?
אולי תבין את זה, יש הבדל, אולי אני משתמש במושגים של ימי הביניים, אחר כך אולי אני צריך לברר, יש הבדל בין... של לפני ט"ו בשבט הקודם, כן? העלים של השנה הקודמת, כן? נשארים בעץ, עד שהפרי השני יוצא, כן? לא, סליחה, הפרי נשאר בעת, עד שהעלים השניים יוצאים. אז נראה כאילו הפרי קודם לעלים, אבל זה הפרי של התבואה שעברה, שהוא קודם לעלים של התבואה הבאה. זה הפרי של הרב שקודם לעלים של התלמיד, זאת אומרת, הנעשה של הרב קודם לנשמע של התלמיד. כך צריך להם. זה מתאים, זה מתאים לגמרי. זה מתאים לגמרי. קודם כל, זאת אומרת, תחת הגב החסות של המדבות שכבר נאמרו, אני מכין את השולחן ערוך העתיד. אז המשמר בא אחרי הנעשה. אבל הנעשה של הדור הקודם. כן.
מה?
זה כבר המצוות שהיו במראה, כן? הם היו מוכנים לקבל את המצוות האלו, אמרו תשובה, נקבל, אז התורה נתנה. אבל חוץ מזה, יש פשט יותר עמוק בבת. זה סיפור אחר לגמרי, אבל זו יצרה. אנחנו ככה הפכנו את הסדר, אנחנו לומדים דרך הדבש לפני שנלמד את זה. שלמדנו את הפשט, וזה אסון דרך הלימוד כזה. צריך להתחיל במקרא, אחר כך המשנה, אחר כך הגמרא, ואחר כך מגיעים מתוך הגמרא לאגדות ולדרשות ולהסברים של המפרש. אם נהפוך את הסידור, זה תורת פורים, כן? תשמע, הפשט שמה היא אחר לגמרי, כשמשה בא לומר לבני ישראל, אתם יודעים מה אמר לי הקדוש ברוך הוא בשבילכם? ואתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז מה אמרו? שהוא בכבודו בעצמו יבוא להגיד לנו, מכיוון שדבר כזה לא שמענו מעולם, כן? וישב משה את דברי העם אל השם, אז מה אמר השם? ככה, אם כן, הנה ניבא בעה וענם בעבור ישמע את העם מדבר יעימה, וגם בך יאמינו לעולם. משמע שלא האמין במשה, כן? זה הפשט של הסיפור הזה. מה אמרו? כל אשר דיבר השם נעשה, מה שאתה אמרת, טוב, שהשם יבוא. כך זה הפשט של הסיפור. מכיוון שלפני מעמד הר סיני, בפרק כ' ביתרו, כן? זה כתוב כל אשר דיבר השם נעשה. אחר כך, כן, יותר מאוחר אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. וכל עוד לא אמרו ונשמע, לא נתן להם את זה. לכן, לא, זה רק דוגמה שצריך להיזהר מאוד, לא להשתמש בפסוקים לפי הדרש לפני שאתה תלמד את הפשט שלכם. זהו, זה ברור מאוד. כן.
היום זה רק
מפשט. מה? מפשט. הפשט, לא התרגום דרך התרגומים. הפשט, זה עוד עניין אחר. אין שום סוד בדבר. אין שום סוד בדבר. זה כתוב ככה. כל השם דיבר השם, נעש. לפי המקרא, לפי הפרק, לפי כל הפרק. מה השיב השם? לכן, הנה נראה באב הענם, בערור ישמע את העם בדבר ימח וגם בך ימים מאוד. משמע שלא קיבלו את מה שאמר מותנו. כן,
שקיבלו לפני סיני.
כן, קיבלו.
קיבלו, אין להם ערך.
כן,
יש להם. אמרת שאי אפשר לחשוב.
כן, יש להם ערך. תשמע, יש להם ערך עצום. אבל מה אומר להם פה? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כן, לא יותר, לא פחות. אז זה דבר חדש שלא שמעו מעולם, חוץ משבט לוי, שהם נתנו את זה מראש, כן? חוץ משבט לוי. השבט לוי היה נאמן למשה, וכל שאר השבטים אמרו, איזה ברית החדשה אתה נותן לנו, כן? היה להם דת פשוטה מאוד, אמונה פשוטה מאוד, נצא מהגלות של מצרים, ונחזור לארץ אבותינו, כן? כחול ולבן, לא יודע. אבל משה בא ואומר להם, איזה כחול ולבן, צ'י, כן? זה חדש בגלל. אז הם אמרו, אתה מדבר בשם אלוקי אבותינו, שיבוא לומר לנו את הדבר החדש הזה, תורה ומצוות, לא שמענו, כן? תורה ומצוות מבחינת ממלכת כהנים לגוי קדוש. לכן באה התגובה, הנה ניבא באב הענן, בעבור נשמע את העם, מדבר עמך, וגם בך, למין עולם. תראה מה הגמרא אומרת עליו, גם בך, כן? אמונת חכם של כל דבר.
אחרי זה הם ביקשו, לא רצו לשמוע את השם, רצו דווקא לשמוע את
משה. פחדו. מכיוון שלא הבינו למה, דווקא כזה הוא שלח להם את משה. מכיוון שלא היו מסוגלים לגילוי תורה מן השמיים, כן? אז התחילו לרנן על משה. ומה אנחנו צריכים אותך? שהקדוש ברוך הוא יבוא ויגידנו, כן? אז מכיוון שהתחילו לשמוע קול בא מן השמיים, פחדו ואומר, תשמע אתה בן נמוך, כן? אתם זוכרים את גדול ג'רק. אבל זה היה מספיק להם, כן? היה להם ראיה שכל מה שמשה אומר זה הקדוש ברוך הוא שאומר. אז זה היה מספיק להם. לכן, בכל דור ודור, זה מה שאני רוצה להגיד לך. בכל דור ודור צריך שכל יהודי ויהודי יהיה לו איזה מעמד סיני פרטי, כן? פעם אחת בחלל, מעמד הסיני, זה נקרא אמונת חכמים. טוב, מה שאומרים חכמי ישראל זה האמת מפי הגבורה. כל מי שלא טעם, איזה טעם של מאמר הסיני בלימוד שלו, לא יכול לקבל את התורה בכנות. אתם מבינים
את אומרת טעם?
טעם, טעום.
לגלות דבר חדש, חידוש?
לא. לגלות את זה, כי התורה שאנחנו לומדים זה לא תורה של בשר ודם, שזה ממש כמו מעמד הר סיני, זה בא מעולם אחר, זה בא מהשם. כן? אבל זה אי אפשר אלא דרך הפשט, שהוא הסוד האמיתי, אבל דרך הפשט. מי שמבין את הפשט, פשוטו כמשמעו, וידבר אלוקים אל משה לאמור. כן? לא איזה פייטנות, סיכות, ככה רגש דתי, איזה... אתם מבינים מה שאני מתכוון? דברים כפשוטם. מי שטעם את זה פעם, אז הוא יכול ללמוד בשקט, זה תורה מן השמיים. זה נקרא אמונה. כל מי שנשאר עם הספק הזה, כן? מה? לא, אנחנו, לפי המסורת, לפי התורה, כן? הנשמות של כל יהודי ויהודי, וגם של כל הגרים, היו במעמד הפנים, כן? אבל בגלגול הפרטי של כל אחד ואחד, בחיים הפרטי של כל אחד בתקופה שלו. אבל מה זה מעמד הר סיני? את הגילוי הזה, שכל מה שאומר משה זה השם שאומר, כן? משה הודיע את השם להפך. אז זה בלימוד. בלימוד עצמו. פתאום פעם, כל אחד והפרק שלו, כל אחד והפסוק שלו, כל אחד והמפרש שלו, כל אחד והמחבר שלו, כן? זה מתגלה. נגענו פעם, זה כאילו יחסנה, תורה מן השמיים. אז אפשר להמשיך ללמוד.
וחוויה, זה המלכת.
ברור?
זה חוויה
ממש. זה שנקרא לראות ברכה בלימוד. אז זה תלוי לחכמים עצמם, כן? אמונה. זאת אומרת, טוב, כמו שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, יש ארבעה בנים, כן? חכם, רשע, אדם, ושלא ידע לשם. יש גם כן ארבעה סוגים של מורים. יש חכם, יש רשע, יש סתם, ויש שלא ידע ללגן. זה תלוי מי מקבל. אולי פעם אני קיבלתי בו נערה שלהם שהגדיר את זה ככה על הפסוק נערה שלהם על הפסוק כשיוסף אמר לאחד אין לכם רואות כי פי מדבר עליכם הפסוק היה צריך לומר אוזניכם שומעות כי פי מדבר עליכם ואז הוא אומר פשט אין לכם רואות אתם רואים כי פי מדבר עליכם, מכיוון שאני מדבר עליכם. זה מה שמגלה יוסף לאחד. עיניכם רואות כי פי מדבר עליכם. זה היחס בין הרב והתלמיד. מה? לא ירקע את הפשט. זה פשט פשוט. הם היו יכולים להבין מכיוון שיוסף היה מדבר עליהם. עיניכם רואות זה לא פלא, מכיוון כי פי המדבר עליכם. יש איזה צינור שבא מהפי של הפה של הרב לאוזן של התלמיד. זה למיתו של דבר, זה לא פלא ולא אוזן, זה מלב ללב, כן? זה צינור, כן? אז, זה הרגשה שיהיה לכם בכל הלימודים, כן?
מה זה לא
עיני? מה?
מה עיניים צריכות לראות?
כמו, למשל, כמו שאנחנו לומדים הרבה פעמים, תחת זה, בואו, תחת זה, כן? זאת אומרת, מה שאתה שומע, בוא לראות מה זה. בלימוד, מגיעים, מתחילים בתשמע, ומגיעים לתחת זה. יש כלל כזה, שגדול הראייה משמיעה, כן? אז כל עוד שלא ראה מה ששמע, לא הבין, לא למד, לא הגיע, כן? אז זה הרמז שיר בפסוק.
זאת אומרת, אתה חבר בפשינת בואו ראה כמי שזה נכון.
ברור. מה ששמחת כבר, בואו ראה
מה
זה.
מה שעשו
עם הכל? זהו, זה קשור.
זה קשור.
ואז ההרגשה הזו, אני רק רוצה בפינה פדגוגית להסביר לכם. הרבה פעמים, וזה לא רק אצל החסידים, אצל כל הרבנים, כל החכמים, כשהתלמיד הוא על יד רבו, הוא מבין. אחר כך הוא הולך עם הספר שלו, אותם הידיעות, אותו הזיכרון, והוא לא מבין. כן? תפסתם את הידיים. זהו, אין לכם רואות, כיפי מדבר עליו. יש איזה קשר שמסוג הזה, החוויה שדיברנו עליו, של מה המלך. כן. עוד דוגמה אחרת.
מה שדוגמה במתחילה שקדושים הגיעו כקדושים, שמתוך קדושתם אני מתקדש.
זה קצת דוחה, אבל יש איזו הגבלה קצת. לא, רק יש עוד איזו דוגמה עליי פעם דיברנו על זה. אתם יודעים בגמרא, על שאלה של העניין של יראת שמיים, על הפסוק, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם להיראות. הגמרא שואלת, וכי יראת שמיים, אם תעזוב חטא ההיא, שאתה אומר כי אם, כן, דבר של מה וכך, כן, הגמרא משיבה, אין לגבי משה, אם תעזוב חטא ההיא. מה זה לגבי משה? לגבי משה, כן? למשה, שהיה ענב, הוא רואה את האוצר הזה של מיתו של יראת שמיים, כאילו זה דבר קטן. זה הפשט של הגמרא. למשל, למה הדבר דומה? למי שיש לו רואה את זה כדבר קטן, למי שאין לו רואה את זה כדבר גדול. אתם זוכרים את הגמרא. אבל יש דיוק בתוך הפשט הזה. אפשר להבין את זה ככה אחרת. לגבי משה, על יד משה, כשמשה נמצא, זה דבר קטן. כן? זה דבר קטן. מה? זה יפה, כן? זה, לא, זה דומה למה שלמדנו כבר, עשה ואברהם. כל עוד שאברהם היה בעולם, אי אפשר להכחיש מציאות הבורא. אברהם הסתלק, אז עשה ויצא לתבור. כל עוד שאברהם נמצא. לא, זה לא. אנחנו מוצאים את זה גם בחסידות. אבל לכן אני חוזר, זה כל העניין של אמונת חכמים אצל כל היהודים. לא צריך להיות חסיד כדי להיות, זה עוזר קצת, לא צריך כדי להיות יהודי. טוב, ותפסתם את העניין. כשמשה נמצא, אז, והוא יודע את זה מעצמו. מה אתם אומרים שזה דבר גדול? אני יודע שזה דבר קטן. כל עוד שאני איתכם, אני יודע שזה דבר קטן. כך אומר משה. לכן אמר להם פעם, בסוף חייו, ידעתי ממרים הידם, ועוד יחי, וגם כי אחרי מותי, כן? וכל שכן ואחרי מותי. אבל כל עוד שמשה היה נוכח, כן? זה היה קל לתפוס את החוויה הזו של מעמד הפילה. אחר הייתה תקופה של נביאים, כן? אף יהודי, אף בן ישראל, לא הכחיש אף פעם שנביא הוא נביא. כל עוד שנביא נמצא, יודעים שיש הזדמנות בין השם. זהו. אצלנו זה עניין של אמונת חכמים. אולי הפשט של אמונת חכמים זה האמונה שהחכמים הם חכמים. הם באמת חכמים. אבל לא במושג של חוכמה אנושית, במושג של החוכמה האלוקית. כן? זאת אומרת, גילוי של מעמד הסיני. ואני רוצה להסביר לכם. אתם לא תמצאו את זה בקבלה ובמחשבה. זה בגמרא. מי שלא ראה, הגילו תורה מן השמיים בגמרא, לא ראה תורה מימיו. זה צריך להבין. צריך לתפוס את זה בגמרא. אחר כך מבינים מה כתוב בשער הספרים. זה אתה תפתן את זה. מה זאת אומרת אתה מבין? טוב, ללמוד. כן. יש מקור בגמרא, אם אמרת יגעתי ולא מצאתי, אני לא מאמין לך. אם אתה אומר מצאתי בלי יגיעה, גם כן לא מאמין. אם אתה אומר יגעתי ומצאתי, אולי מצאתי. כן? מה, יש משנה מפורשת. עשה לך רע והסתלק מן הספק. יש
מה בגמרא, אתה אומר בדרך ה...
מה?
בגמרא, מה שתבין הרב לומר ש... אז מה שזה בדרך?
אני לא מבין הכוונה שלך. סוגיה של גמרא, ואחר כך כשלמדת אותה כל הצורך, ואיזה הצורך, אז אתה ראית שזה תורה מן השם. שאף בן אדם לא היה יכול לתת לנו את זה. שזה בא ממש מלמעלה. כל עוד שתלמיד לא נגע בזה, אין שום תורה בידו. אחר כך יורדים מהסינה, כן? אבל יש הזיכרון, זכרו תורת משה אבי, שכל התורה כולה היא כך. ראינו את זה בשורה אחת של גמרא, זה מספיק. וזה האמונה שכל התורה כולה היא כך, כל הגמרא כולה היא. כן? וכל אחד לפי שורש נשמתו. יש מי שרואה את זה באיזה רשות. יש מי שרואה את זה באיזה ברכה של תפילה, שרואה את זה בפסוק של תהילים, באיזה מימרה של חסידות, כן? אבל פעם בחיים צריך מעמד הר סיני. זאת
אומרת, להגיע למסקנה אמיתית שמה שבדברי הגמרא זה הכי שכל אנושי לא יכול ליצור.
זהו, זהו. ולהיות כנה, מה זה?
כן.
אמרנו אמונת חכמים. ועכשיו הבעיה היא באמת רחבה מאוד. כן? מי הוא החכם שבדור? מי צריך לקחת כמורה דרך, כמנחה הדרך? כן? כי אנחנו חיים בבלגן שלם בעינינו. כן? אתם מבינים את זה? מה? מה שהכתוב אומר, את הכהן אשר יהיה בימים האלה. נפגשנו אליי, כן? מיד אחרי זה לשכנע. הוא כבר יודע שזה יהודי ככה. טוב. זה סוף ההתחלה או ההתחלה של הפרק? לא, זה כבר מאוחר. אז אולי פעם נתחיל את המער על עצמו.
אולי נתחיל עכשיו כדי שיהיה המשך.
זה שעבר חצי כבר.
אמרת
שבמחשבה הרעה, אם המחשבה הרעה הייתה באמת, איך אומרים את זה, כבר נחוצה, כן? אין עיכוב. אז אם היה עיכוב, מה?
אם המחשבה באמת כבר,
זה גם כן סימן. יש פתח, כן? יש דלת פתוחה, ולא עשה. זה סימן שלא רצה. שלא התכוון בהם. טוב, ההסבר הוא הגיוני מאוד, הוא פשוט מאוד. לכן אין מחשבה רעה מסתרפת למעשה. אני חוזר על העניין שזה חשוב מאוד, הפשט הוא ככה. כשיש מעשה, אז יש גם הזכות של המעשה וגם הזכות של הכוונה במעשה טוב. כשיש מעשה רע, יש רק העבירה של המעשה. ואין הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה רעה למעשה. מהפשט הזה אנחנו לומדים שמי שלא היה יכול להגיע לכלל מעשה, מחשבה טובה מעלה עליו הכתוב, מחשבה רעה לא. אלא אם כן, המחשבה היא המעשה. למשל בלא תחמוד. לא תחמוד זה מחשבה, אבל זה גוף המעשה. תפתח את זה. זה יודע. מכיוון שכשכל העצם של העבירה הוא בכוונה שלה, כן? אז הרהור עבירה זה מגלה שיש כוונה, יש רצון. עבירה עצמה, אפשר לעשות איזה עבירה כמו שאומרים לנברת אנשים מלומדה, עבירה אנשים מלומדה, כן? זה אקט בלי רצון. אבל הרהור זה ממש מגלה שיש רצון. טוב, אז אני באמת מצטער איך שאני יכול להישאר עוד, אבל אולי נעד בככה איזה, לא נדר, בלי נדר, אבל מכל מקום, בשבוע הבא, מיד נתחיל, בלי שאלות, בלי הקדמות, מידת גמילות חסד על ידו זוכה אדם לזקנה, כן? ולגמל את זה.
סיד מצרים, זה בלבל להשתבל
לבוא. למה? מה הקשר? טוב, צריך לעשות קצת חסד ולהתחיל מיד במערב. ככה? כן, כן. אבל מה שצריך להבין, שלמיתו של דבר, זה מצידנו, זאת אומרת, זה שייך לנו, כן? זה שייך לנו. מה? כן, כן. זה שייך לנו. סיפרו את זה ככה במעשיות, המלך נתן איזה פקודה לעבד, כן? הוא נתן לו פקודה כדי שהעבד יהיה עשיר, והעבד התעשר, כן? אז אחר כך העבד בא כדי לבקש את השכר של זה. אני עשיתי פקודתך, אז תשלם לי. אז המלך יסביר לו, כן? כל מה שעשית זה להענתך, ואתה יותר מזה, אתה רוצה שאני משלם לך? שכר נגבה, כן? זה שייך לנו. כן? אתה מבין את העברית. אבל מכל מקום, זה אולי פעם נעשה כך. ניקח את זה גמרא, כן? אבל צריך יותר משעה שעתיים, כן? צריך להכין את זה מראש. ניקח את זה גמרא, זה קטנה, זה סוגיה קטנה. ונלמד את זה הרבה פעמים, ממדרגה למדרגה. עד שנגיע לכאילו זה מובן, לפי השכל האנושי, זה מובן, הרבה חוכמה, הרבה דיוקים, ואז נתחיל לראות שלא הבנו כלום, וצריך לחזור על הגמרא כדי לקבל הסבר איש מפי איש. כן. מה? כל הגמרא, זה גמרא, כל סוגיה שהיא. ברור, אפילו הנגלה צריך איש מפי איש. ואין הבדל בסוגיה הזו של נסתר, סוגיה הזו של... כל התורה היא תורה עם הפרדש שלה. יש פשט באמת, רש, סוד בגמרא. אפשר לקרוא,
שלא זה שזה לא
יהיה
באוויר,
אפשר
לקרוא את
זה. שבועיים, שלושה. כן, לא אמרתי מתי זה יציאת מצרים, הוא אמר שזה השבוע. טוב, אני לא יודע, זה נתן לקרוא לפי הלוח הזמנים שלי, זה מסובך מאוד, כן? אבל אני מקווה, בלי נדר, שבקרוב נעשה את זה, ניקח איזו סוגיה, לכאורה קטנה מאוד, כן? כדי לראות שאי אפשר להבין בלי הסבר מתורה שבעל פה. זהו. אבל זאת אומרת, אפשר להבין הרבה, הרבה, הרבה דברים. אבל זה עוד לא התגרנו מאותו העניין של התגלות של תורה מן השמיים למעלה מהסתר האלה. זהו. זהו.